היום יום
רביעי.
לא אמרת שיש היום. היום יום רביעי בשבת קודש. לפרשת כי תבוא תתבד באלות השניים זין. ואנחנו היום בשיעור שיש לנו עכשיו, סוף סוף שהתחלנו אותו, אנחנו הולכים לדבר היום, ללמוד על אחד המזמורים, אחד המזמורים שנוהגים לומר כל הימים הללו, בפרט בעשרת ימי תשובה. האמת היא, האמת היא שבעשרת ימי תשובה, מזמור ק"ל בתהילים, כלומר מזמור קל. הוא קל מאוד, מזמור שנמצא אצלכם במקור הראשון, בדפים, בספר תהילים פרק ק"ל. מי רוצה בבקשה בכבוד להתחיל לקרוא? בכבוד, נתחיל אליה, בקול.
שיר המעלה ורמקית רפתיך לבושך,
אדוני שירה בקולית, יהיה נעונה רק יפה, כולם מכירים את זה שהחזן עומד, יש קהילות שפותחים את ארון הקודש, יש קהילות שלא פותחים את הפרוכת, כן, אבל שיר המעלות, איך זה ממשיך? עם העמקים קראתי לך השם. עם העמקים? מה פירוש מעמקים? האם הכוונה היא עומק פיזי, עומק נפשי, עומק רוחני? מה העומק הזה? מה העומק הזה מסמל? תקרא בבקשה את מקום מספר 2, תראה את שיטת מצודת דוד, מה הוא אומר. האם זה כל המעמקים או מעמקים מסוימים?
זה
2. מצודת דוד.
מעמקים מתוך עומק הצרות קראתי לך
השם. מתוך עומק הצרות קראתי לך השם. כלומר, דוד המלך פה אומר אמירה שמצריכה מאיתנו חשיבה. אז דוד המלך, אנחנו לא יכולים לחשוב שהוא לא קורא לקדוש ברוך הוא בכל מצב. הנה ספר תהילים, רובו ככולו, דברים שדוד פונה לקדוש ברוך הוא גם בתשבחות, גם בשירות. אבל אומר המצודת דוד, מתי אנחנו נזכרים לפנות לקדוש ברוך הוא ולקרוא לו לעזרה? כלומר, אנחנו מאמינים שרק ממנו תבוא ישועה אמיתית, ממעמקים. איזה מעמקים? אומר המצודת דוד, מעומק, מתוך עומק הצרות. כלומר, אתה שקוע עד צוואר, אתה מוקף באין ספור קשיים מכל הסוגים והאפשרויות, ואז אתה מרים ידיים ואומר, ניסיתי את זה, ניסיתי את זה, חשבתי שאני אצליח, התייעצתי פה, התייעצתי שם, אף אחד לא צריך לעזור. העזרה שיש זה כמו לתת אקמול לאדם לפני ניתוח לב. זה לא מועיל. זה פשוט לא מועיל. ניתוח לב זו אדמה כללית, נכון? מה עושה אקמול? כלום. צריכים להרדים אותו לגמרי, לא לתת לו אקמול. זה מזכיר איזה מושג שיש בבני אדם, אני לא יודע אם אתם מכירים אותה, את המושג הזה, אבל בואו ננסה, זה כמו לעשות כוסות רוח למת. מה זה מועיל? כבר הוא מת. כלומר, למעשה הרעיון פה, כשאנחנו פונים לקדוש ברוך הוא רק כשאנחנו בצרות,
באמת צריכים.
מאוד בולט. לא רק בפירושו של המצודת דוד, אלא גם בחיינו אנחנו. משום מה, אומר המדרש תהילי במקום מספר 3, מה אומר המשך הפסוק? שאנחנו קוראים אחר כך, כי עמך הסליחה בפסוק ד', אומר מדרש תהילים, כי עמך הסליחה, אמר רבי אבא, הסליחה מופקדת אצלך מראש השנה. ואתה שומע שם? כל כך למה? למען תיוורא, מה פירוש תיוורא? בשביל ליתן אימתך ולהיותך ביום כיפור. כלומר, אומר מדרש תהילים על המזמור הזה, מה פירוש ממעמקים קראתיך השם? דרך אגב, במאמר מוסגר על פי הקבלה, מובא בכתבי רבינו הארי, שהמזמור הזה אומרים אותו דווקא בעשרת ימי תשובה, כי תראו שכל פעם יש עומק אחר, עומק של הדין עד יום הכיפורים. וכל פעם אנחנו עולים ממעמקים. עד שביום הכיפורים צלחתי כדבריך, אבל יש סוג של עליות כאלה שעולים מעומק לעומק, כלפי מעלה. אומר המדרש שבאמת התשובה ממתי היא פועלת באופן החזק, המהותי, כמובן, אם התכוננו אליה, אם עשינו משהו בעניין, זה בעשרה הימים הללו בין ראש השנה ליום הכיפורים. היא שמורה אצלך. לכן למען תיברא, למה? מה פירוש המילה תיברא? למען יצירת יראה. שאנשים יראו ממך, יהיה מה שנקרא יראת הרוממות או יראת העונש, אבל יהיה סוג של פחד לבורא עולם. למה? למה צריך לפחוד ממנו? כי אנחנו חוטאים כלפיו. לכן, המשמעות של ממעמקים גדולים השם, זה מעומק הצרות עדיין מתיישב יפה עם מדרש תהילים. כשאדם נידון בראש השנה, וגזר דינו נחתם ביום הכיפורים, ובאמצע מה הוא? ומה הוא? אף אחד לא יודע מה קורה לו, באמצע בראש השנה ביום הכיפורים. מה יודע כבר? הוא עייף מהסתרה. מה המצב של האדם בין ראש השנה ליום הכיפורים? תלוי ועומד. הוא תלוי, הוא נמצא על החדר, רק עוד לא מהודק. תלוי מה קורה איתך, מה תעשה עם זה? מה תעשה בעשרה הימים הללו? לכן, בואו ונתבונן במקום מספר 4, בכבוד.
ויקרא הרבה ואינם, פרשת אמור פרשת על המס. אמר הרבה, קמחה סליחה מראש השנה, סליחה
ממתנת.
ממתנת אצלך כל כך. למה? למען
תברא
בשביל ניתן
אימתך על בריאותיך. יפה, כלומר, אומר ויקרא רבה מאוד דומה למדרש תהילים, שהתשובה, הסליחה, כי עמך הסליחה, נמצאת בהמתנה. אתם מכירים את הדבר הזה שאתה מחייג ואומרים לך? עמך
הסליחה.
מקומך בטוב, או שאתה שומע את הטלטול שמזכיר לך שאתה בממתינה? אז התשובה שלנו צריכה להיות לפני ראש השנה. והסליחה על מעשינו מצידו של הקדוש ברוך הוא ממתינה, ניקומך בתור, עד אחר יום הכיפורים. ולמה? כדי ליצור בעשרה הימים הללו סוג של יראת השם גדולה מכל יום ויום. אנחנו חיים. מדוע צריך לעשות את זה דווקא בראש השנה? מה אתם אומרים? תעשה את זה בסוגות, מה הבעיה? חנוכה.
כי
זה תחילת
שנה, כי
זה סוף
שנה
כבר. סוף שנה, אומר. תחילת שנה, ראש השנה זה תחילת שנה. כלומר, רוצים ליצור אצלנו מצב תחילי, בראשיתי, חדש, נקי. כלומר, העניין של ראש השנה בתפיסת העולם זה יום דין, יום כזה מפחיד. נכון, אבל המטרה היא שתתחיל את השנה החדשה, תורים בטוב. ממעמקים קראתיך השם, יש אחד מהמדרשים שאומר, מה זה ממעמקים? ממקום שהוא עמוק, מקום צר, מסמר הפייה של השופר. והכל יוצא במקום רחב. ממעמקים קראתיך השם. לכן, בעל התוקע אומר פסוקים לפני תקיעת השופר, אחד מהם אומר, מן המיצר קראתיה. ענה לי במרחב יה, מן המיצר במקום ששמים על הפה הוא צר, והיציאה היא רחבה. כאשר האדם מתבונן סביבו ורואה את עומק מצבו, הוא קורא להשם. כי הוא מבין שרק הקדוש ברוך הוא יכול באמת להביא אותו לתשובה שלנו. כי אם האדם יסמוך על כוחותיו הוא, אני מתקשה לומר שהוא יצליח. אולי. כן, בואו נראה מה שאומר הרב קוק בספרו אורות התשובה, פרק ו', אני מדלג כי זה חלק ארוך, אני פה דילוגים, כמו שיש נקודות, זה דילוג. מקום מספר 5, יונתן.
עוד התשובה פרק בא
וכל אם אפשר
במעמקים בא התשובה ואומר את הקדוש זה נחשבת לכתיבה בפניו?
לא שומע, אני פשוט לא שומע. אלא?
כתיבה בפני עצמה.
אלא מהווה היא?
היא המשך מהגדולה ההבדית הכללית. הרצון של התשובה נוגע ברצון העולמי במבואו העליון של עומק ההוויה של החיים המציאותיים. מונחת התשובה מפני שהיא קדמת העולם, וטרם שבה החטא כבר מוכנת ומוכנה התשובה ממנו, על כן אין דבר בטוב או עליו כמו התשובה, ובסוף הכל לשום דבר.
בוא נראה מה אומר הרב. קודם כל הבסיס ביסוד שאני אומר לרב, שאין דבר כזה שאין תשובה. תשובה תמיד יהיה, התיקון תמיד יהיה, ולמה? כי לפני שנברא העולם, כבר המושג תשובה, היכולת לעשות תשובה, היכולת לתקן כבר הייתה, מה שנקרא DNA רוחני רעיוני, תשובה. לכן בכל דבר ודבר בבריאה, אחר כך יש משהו מן הדבר הזה, שנקרא תיקון. אפשר לתקן הכל. אבל בואו נראה, אומר הרב, עם העמקים באה התשובה. עם העמקים קראתי לך השם. ממשיך הרב ואומר, מעומק גדול זה, שאל הנפש היחידית האישית לגביה נחשבת כלפיו חשיבה בפני עצמה. כלומר, כשאני מעמיד את העומק הזה, את הנפש שמצויה בעומק, מול הקריאה של התשובה ממעמקים, אי אפשר להשוות, זה שני דברים שזה גדול מזה. הוא ממשיך הרב ואומר, אלא היא מהווה המשך מהגדולה ההווייתית הכללית. התשובה היא גדולה, היא דבר גדול ועצום ביחד לכל ההוויה, כל הבריאה הגדולה והעצומה. ממשיך הרב ואומר, הרצון של התשובה, כמו שדיברנו אתמול, כמו שדיברנו שלשום, מכל אחד ואחד בטבע יש רצון להיות טוב, להיות תקין, לתקן, לשוב מדרכו הרעה, זה בטבע שלנו, נולדנו עם זה. אומר הרב, הרצון של התשובה נוגע ברצון העולמי במקורו העליון, כלומר שורש התשובה בקדוש ברוך הוא. איך אנחנו יודעים שאצל הקדוש ברוך הוא התשובה היא הדבר הראשון שיש? תנו לי בבקשה הוכחה, ספר בראשית, פרשת בראשית. פרשת בראשית. שני מקרים שהקדוש ברוך הוא מראה לנו שמה שהוא דורש מן האדם זאת תשובה. קלקלת, תקן.
אדם יכולה לא?
לא, כן, כן, ותתחיל קצת להתמקד.
בנחש.
הלאה, הלאה להתמקד.
מה
הקדוש ברוך הוא רוצה מן האדם, והוכח ממה שאתה אומר, שהדרישה של הקדוש ברוך הוא מהאדם החוטא היא תשובה. תקן מה שקלקלת, תקן.
פרשת נוח.
לא, רק בפרשת בראשית. פרשת נוח כבר לא היה מצב של תשובה.
מה, 120 שנה?
נמחקו. אין תשובה, נמחק.
מהאל של המבול.
עכשיו אמרתי לו שזה לא. עכשיו אין תשובה. רבותיי, רק... רק בפרשת בראשית, לא לעבור לנוח, שני מקרים. כן, איך?
איך?
חבר'ה, סליחה, אני שמח שאתם שותפים, אבל זה מרגיש, כן. יפה, חד, אבל, עוד לפני כאן,
אברהם,
לא,
עכשיו אתה יודע שאמרת,
אני יודע מה יש לך.
ואז, חבר'ה, תודה על ההשתתפות הערנית, מה אתה מגיע?
שלא
יפה את הדבר, איפה כזה בחוד עורי תשובה? תוכיח, מילה פסוקים, מילה, שתיים.
נוח.
אדם הראשון. הקדוש ברוך הוא אחר החטא, מה הוא אומר לו?
מה עשית?
אייכה, איפה אתה?
אייכה.
מה אומר לו אדם הראשון? מתחיל דיונים, כן, לא, האישה, לא, הנחש.
הנה.
מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? המדרש אומר, אם היית אומר, נכון, אני חטאתי.
כן, הוא כאילו הכחיש את זה.
זה מה שהוא
נגמר. לא. הכל נגמר.
אמרתי אדם וחווה
ועד הפועל. האדם הראש.
אמרתי אדם וחווה ועד
הפועל. סליחה, בוא נתקן. חווה כן, תפוח לא היה.
אז מה אני?
וזה לא זה. אני מדבר פנייה של הקדוש ברוך הוא לאדם. והאדם הראשון לא עושה תשובה, הוא מתכחש לעבירה. הוא משליך את זה על מישהו אחר. אמרו פה קין והבל. אחרי שקין הורג את הבל, שואל הקדוש ברוך הוא את קין,
זה היה רצח הראשון, לא?
הבל אחיך. מה אומר לו?
למה הרגת אותו?
דמי אחיך.
לא, עוד לא.
שאחיך יעבור במקדש.
אי, הבל אחיך. בעברית.
איפה
אח שלך? מה הוא עונה לו?
אינני יודע.
השומר אחי, אנוכי, מה? אני צריך לשמור עליו? אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, מה עשית?
זה היה רצח הראשון.
כלומר, הקדוש ברוך הוא רוצה מקין שיאמר, וואו, אוי ואבוי לי. כמו שאמרנו, חודש אלול, אוי לי ואבוי לי, ראשי תיבות אלול. מה עשיתי? הרגתי עליו.
אדם, אפשר לעבוד...
כאשר האדם לא מודה על חטאיו, איך הוא יעשה תשובה? כלומר, כלומר, הוא רוצה מהאדם הודעה, מלאכה ותיקון, זהו. כי לא אכפוץ במות המת, אומר הפסוק. כי אם בשובו מדרכו הרעה, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, מתחילת בריאת העולם. כלומר, אומר הרב, יסוד התשובה נמצא בתוכיות שלנו, בעומק ההוויה של החיים המציאותיים, בחיי היומיום, מונחת התשובה. מדוע? מפני שהיא קדמה לעולם. וטרם שבא החטא, עוד מפני שהאדם חוטא, כבר התשובה נמצאת. איפה? אומר הרב, ממנו מהחטא. לכן מוכרים המילים הבאות. ועת צרה היא ליעקב, וממנה יבשע. בתוך הצרה שהאדם מביא על עצמו, התשובה של האדם מחזירה את המצב לקדמותו. אם כן, בואו נראה מה כותב הרב בהמשך. תחילת. במקום מספר 6, ממעמקים באה התשובה, ראינו את זה מקודם, מעומק גדול זה של הנפש היחידית האישית לגבי החשובה בפני עצמה, אלא המשך מהגדולה ההווייתית הכללית. שימו לב עכשיו עוד דבר, ופה אני רוצה לשאול שאלה לפני זה. כמו שאני רואה עכשיו את האנשים פה, אולי השאלה באמת במקומה. אולי. בגדר אפשר. הרב אומר, התשובה באה משאיפת המציאות כולה להיות יותר טובה ומזוכחת, יותר חסינה ומעולה כממה שהיא. יש פה מישהו, אני אגיד במילים אחרות.
לא הבנתי.
אני אסביר במילים. יפה מאוד, משל. הרב אומר שישנה שאיפה, ישנו רצון
ברור
להיות טוב יותר. לשאוף לזה.
אבל הוא רצון קטן.
השאלה עכשיו היא לא תמימה, יש פה מישהו שהבוקר בא לכאן, התיישב לשיעור עם שאיפה ללמוד. עם רצון לתקן את מה שהוא עשה אתמול, שלשום, הבוקר. יש פה מישהו שהשאיפה הזו אמרה לו, אני היום פועל אחרת מאתמול.
ברור, לכל אחד זה ככה.
אשרנו מה טוב חלקנו, אבל אני מסתכל, זה נראה לי שהשאיפה נרדמה. כלומר, השאלה היא איך אני שומר על השאיפה הזו להיות דבוק ברעיון. אני רוצה לומר לכולנו כאן, שכשאנחנו רוצים משהו, במיוחד אנחנו רואים, אתה תקוע בדבר הזה? ושום דבר לא יזיז אותך ממנו. אז איפה זה עומד ביחס שאני רוצה לעשות תשובה, למה אני לא דבק בזה? למה זה מחזיק אצלי מעמד זמן קצר? ש... שאלה טובה. ברור, כן, כולם רוצים. לכן שימו לב, תכף אומר הרב, מקום מספר 6, התשובה היא תמיד שרויה בלב. אפילו בעוד החטא עצמו, התשובה גנוזה היא בנשמה והיא שולחת את קריאה. למה אנחנו כל כך מתקשים להתמיד? כי זה תלוי בלב. כן.
אבל
זה מחשבה, זה דבר טוב, זה מגיע למעשה, ואתה לא מגיע למעשה. בסדר, אתה מחזק.
זה
עניין
שאני עושה.
רגע, הבאת לחזק אותי, תודה. הבאת להוסיף, תודה. זאת אומרת, יש לנו בעיה. אין לנו בעיה שאנחנו לא תופסים ולא חושבים ולא מבינים שתשובה זה לא דבר שהוא רחוק מאיתנו. התשובה היא לא דבר רחוק מאיתנו. התשובה היא במהות שלנו, ותוכנת חלק מאיתנו. ואנחנו צריכים לקחת אותה מתוך הלב ולהשתמש בה. עוד לפני שנוצרנו ברחם אמנו, התשובה חיכתה שם בתוך הרחם, שנגיע. לכן לא צריך לחפש את התשובה באמצעים חיצוניים ולחשוב שזה משהו בחוץ, שאני צריך לחפש אותו ולהגיע אליו. זה משהו שנמצא אצל כל אחד ואחד מאיתנו, מה שתקרא בכיס. רק תכניס את הכיס ותשתמש. זה לא מועיל אם יש לך משהו בכיס, ואפילו שיהיה הדבר הכי יפה והכי יקר, ואתה לא עושה בו שימוש. מה זה מועיל שיש לך אותו? ואתה מחפש בחוץ איפה תמצא את מה שיש לך בכיס. זה נשמע הזוי. ואתה מחפש את מה שיש לך. ממילא, המשיך הרב ואומר, במקום מספר 7, הרצון הבא, מכוחה של התשובה, מי רוצה לקרוא בבקשה 7, כן.
הרצון הבא מכוחה של התשובה הוא הרצון העמוק של העומק הפנים. לא הרצון השני שהוא תופס רק את הצדדים
והחיצוניים של החיים. רבותיי, מחילה מכבודכם.
אוכלים.
אומר הרב דבר חשוב ביותר. הרצון לשוב, ואני אנסה להגיד במילים עדינות, כדי לא לפגוע באף אחד. הרצון לעשות תשובה מעיד שהאדם חי באמת. חי ברבדים העמוקים של מהות החיים. אפשר להיות שחקן כדורגל מדהים, לרוץ ולהתרוצץ על המגרש ולזכות בתארים כאלו או אחרים ולסרט הקפטן. אבל זה לא העניין. זה לא הנקודה. אם אתה שחקן כדורגל, שיקראו לך שוקי אליהו, לוי, לא שוקי, לא התכוונתי אליך. או, לא יודע, לא מכיר שמון שחקנים, רגע.
מסי
זה מסילת ישרים בשטח. או, אתה יודע מה, כן, הזכרתי, היה שחקן כדורגל ישראלי. לא מזמן שמעתי כל מיני ברדיו, כל מיני דיבורים. אליהו.
שכטר?
איפה? איראן זהב. תודה. איראן זהב. באמת, יכול להיות שחקן מקסים. שחקן הטוב ביותר בעולם. אפילו בכדור הארץ. טוב, בסדר. אבל השאלה שצריכים למדוד, מה הרצונות של אותו שחקן, אם זה מסי, שמסי, מנסי, פפסי או קולה? מה זה משנה קוראים לו? אתה צריך לבדוק לא את היכולת ואת הכישרונות הביולוגיים הפיזיים שלו, כי אני אגלה לך סוד, לעולם לא תהיה כמוך. כי יש לו נתוני גוף שלך אין בדיוק. מה לעשות? הוא נולד עם נתונים כאלה, אתה עם אחרים, לעולם לא תהיה כמוך. תעשה מה שאתה רוצה. איך אתה כן יכול להיות כמוך? בחיצוניות.
נראה כמו.
אתה אתה יכול להתחפש להיות דומה, אבל לעולם לא תהיה. יש לך פרסה יותר גדולה מזו? כשאתה מדמיין שאתה מישהו שלעולם לא תהיה? אתה רוצה להיות כמו מי? מה יש ערך לדברים חיצוניים של האדם כשהם לא מבוססים על יסודות פנימיים, תכנים עמוקים, לא שבני אדם המציאו, אלא שהקדוש ברוך הוא נותן בריאה כללית שאף בן אדם לא מסוגל לראות. הזכרנו בשנה שעברה חזק יותר, אולי זה יזיז, כן. בשנה שעברה הזכרנו את אחד העמים במאה ה-20, במאה הקודם, למניין הנוצרים מחשמם בשם זכרם,
אמן,
מן העולם ועד העולם. אחד העמים המוסריים ביותר באירופה. עם שהיה כל כך מדהים. תחליטו רק אחד.
זה שירותים, זה
עם שהיה אחד העמים המופלאים בתחומי המוזיקה, האומנות, השירה, הסיפרות. וואו! הבונטים בכל מיני רעיונות שבני אדם כתבו בכללי מוסר, בהתנהגות. אתם מזהים על איזה עם אני מדבר?
גרמניה.
העם הגרמני.
שחנקו.
שאחר כך רצח רק מהעם שלנו 6 מיליון.
מה יש להם ממנו?
אז זה לא הנושא שלנו עכשיו.
מה הם שונאו אותנו? זה לא
כיף. הטענה שלך טענה אמיתית, אבל לא שיעור. אבל אני אסביר לך למה היא כן כשהוא אומר.
כולם
קלים
בחיים.
לכן...
סליחה.
לכן... יכול להיות אדם שכאילו בחיצוניות הוא מדהים, אבל היו סיפורים מזעזעים, תמונות וסרטונים, כי הם צילמו הרבה, שיכול להיות אדם שבערב מראים אותו מקשיב איזה סימפוניה קלאסית ומלטפת כלב הזאב, שלפני שעה הוא חיסה בו את הכלב הזה על תינוק יהודי שהוא טרף אותו מרחמים. ועכשיו הוא מתענג על בטהובן. הוא הולך לסרט, סליחה, לכל אופרה. הוא שומע איזה שיר יפה, איזה יופי. המוסר האנושי הוא מוסר מזויף. כי הוא מתבסס על כדאי לי ולא כדאי לי, אם אני ארוויח או אני אפסיד. אצל הקדוש ברוך הוא אין דבר כזה. כי אצל הקדוש ברוך הוא לא מרוויח ולא מפסיד, הוא קבוע. אז אפשר לקחת דמויות מהעולם ולהיכנס לאיזה סרט של דמיון שיש מה ללמוד ממנו. בוא נעצור, תקלף את התסרוקת שלו, תקלף ממנו את כל ה... איך תקל לזה? החיצוניות שלו, בואו נראה מי האדם, מהם המידות שלו, מה קורה כשהוא כועס, מה קורה כשהוא מרוגז, מה קורה כשהוא רגוע, בואו נראה איך הוא מדבר, לא כשהוא צריך לשחק. מה מגביל אותו? מה אומר לו מה זה טוב? מה אומר לו מה זה רע? הוא? הקפטן? מנהל הקבוצה? המאמן? מי קובע לו?
כן.
מי המנהל שלו? אלה דמויות שצריכים לתפוס בחיים שלנו. אבל, טוב, תרגיל, רוצים לראות דוגמה, אתם זוכרים? מה זה טעם החיים?
כל
העולם. יפה, וזה לא נכון.
טובה.
כי היום מוכח שכל המלם רע לחיים, רע לחיים. אבל זה טעם החיים, צעקתם יד.
נכון, כי עבדו לכם בעיניים.
והכניסו לכם את הערך 8,000 פעם ביום, אז כולם מדקלמים. אם היו מדקלמים לכם בראש 8,000 פעם ביום, שצריך לעורר את הרצון לתשובה, אתם הייתם עושים תשובה. למה זה לא קורה? כי הרצון צריך לבוא מתוך האדם, ורק עד התשובה היא אמיתית. כי אם אני ארביץ לך עד שתעשה תשובה, זה יחזיק מעמד כמו מים בנהר, זה יעבור תוך שנייה. ממילא אנחנו צריכים להתבונן בימים שלנו ממעמקים, ואתם יודעים מה? בואו נמשיך ונראה. אומר, כן. אתה רוצה להתקיף אותי עכשיו?
כן.
בכבוד.
אנחנו
שומרים
את העצמות לבן אדם, שהוא לא...
אני לא מבין שמדברים בטון נמוך, כי יש לי בעיית שמיעה.
אז למה שומרים את העצמות לבן אדם, שהוא מסרב?
אתה לוקח דבר ומשווה אותו עם קצת דמיון. למה לוקחים את האדם, כפי שמביא הרמב״ם, שמסרב לתת כן, ושומרים את עצמותיו עד שאומר, רוצה אני... זה כדי שאשתו לא תוכל ללכת. שאשתו קודם כל תצא מהאדם הזה. יש, אחר כך הוא ייתן גט, טוב, בסדר. אבל זה לא המטעד, זה לא תפקיד לעורר את האדם לתשובה. מקים את האדם בבית דין, לא על זה, אלא על זה שהוא עשה מרד נגד חז"ל. אז מלקים אותו. ויש לך מי שמלקים בגלל שהוא עשה נגד הקדוש ברוך הוא. מלקים אותו. הלקאה אם לא להביא אותי לתשובה.
שהוא יביא, כן?
אלא זה התשלום. זוכר את המשל של מים רותחים ביד? זוכר? שאם אתה תכניס את היד שלך לתוך מים רותחים, ושתוציא אותה עם שלפוחיות, השלפוחיות הן לא עונש. כי אי אפשר להכניס יד במים רותחים בלי לקבל מתנה שלפוחיות.
מה שלפוחיות?
בקביעה שזה מתנפל, כן? נכון? מה לעשות? עכשיו תקבל את העומש שלך, אתה יודע. כלומר, זה מושגים אחרים.
תשמעו
מה,
זה
קבל עונש פעמי. לא, פעם אחת.
פעם אחת.
פעם אחת הענשת את עצמך. עכשיו תורי. זה לא עונש שנאבד לך. התוצאה הטבעי שקורית ממעשים היא לא עונש. הקטע הוא נורא פשוט.
מה, אז יש לי את
תורה בתחתונת האלה,
מה
צריך לעשות? זה לא קשור אליי. לא קשור אליי. אתה עושה מעשה ואתה נפגע ממנו, זה לא עונש. כי אי אפשר לעשות את מה שאתה עושה בלי זה. זה הולך ביחד. אתה החלטת לבחור לקבל שלפוחיות. כיפת הדרך, כן, מים רותחים. זהו. בסדר? זה לא עונש. נורא כן, אני יודעת, לא רק אתם פה מתקשים לקבל את זה, כי זה לא נעים לחטוף פעמיים. כן, אתה אומר, אבל זה לא, סליחה, אני לא עשיתי כלום. אני לא עשיתי כלום. עכשיו אני אעניש אותך בלי שאתה עשית היד. כי לא שמעת בקולי, כי לא יודע מה. בסדר? אז זה עכשיו העונש. אבל הקריאות, וקיבלת בחינם. אתה הזמנת. לא ניתקע בזה, נמשיך אז. כן, זה לא פשוט. אבל זה עובדה. לכן, אומר המסידת ישרים במקום מספר 8, ומי רוצה לקרוא? כן, בכבוד, בואו, סוף סוף איתנו כל מצד מערב. מסידת
ישרים.
כן.
מסידת ישרים פרק ט"ז, והנה, באמת זהו המבחן
שבו... וקרוא בבקשה.
זהו המבחן שבו מבחנים וניתנים עובדי השם במרגתם. כי מי שידע לתאר ליבו יותר, הוא המתקרב יותר והאהוב יותר אצלו, הוא מה שמזהיר דוד את שלמה שלו.
סתם מבינים, אומר לנו הרמח"ל במסילת ישרים, הנה באמת זהו המבחן שבו נבחנים ונבדלים עובדי השם במדרגתם. מה בחינה יש למי שעובד את הקדוש ברוך הוא, וכולנו עובדים את הקדוש ברוך הוא ברמות כאלה או אחרות? איפה המבחן? איזה מדרגה, איזו מדרגה אתה נמצא? אומר הרמח"ל, כי מי שיודע לטהר ליבו יותר, הוא המתקרב יותר. כלומר, תגידו לי אתם. כל אחד יגיד לעצמו, יש לי מבחן, מבחן. מה החומר למבחן? מבחן ניקיון הלב. בואו נראה כמה הלב שלי נקי. ככל שהאדם יותר ויותר מושג ניקיון הלב נמצא בתוכו, והוא דואג לנקות את הלב, המדרגה שלו יותר גבוהה, ככה אומר הרמח"ל. הוא ממשיך ואומר, וכן אמרו, בכבוד, תמשיך.
וכן אמרו,
רחמנא ליבא בעת.
כי אין די לאדון ברוך הוא במעשים לבדיו שיהיו מעשי המצווה, אלא העיקר לפניו, שהלב יהיה טהור ולכוון בה לעבודה אמיתית, שמותר כתוב בפירוש, נם בני נבחר.
אתם מבינים מה אומר הרמח"ל? אומר הרמח"ל, רבי משה חיים לוצאטו, אומר, רבותיי, הקדוש ברוך הוא לא די לו בזה שאתה עושה את המצווה בשביל לעשות וי, לקבל ציון עובר, עשיתי. הוא רוצה את הלב בזמן עשיית המצווה. לא צריך את המצוות בצד הטכני שלהם. הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב שלנו, כמו שאתה תשחק להבות עם כל הלב במשחק שאתה רוצה. אתה כל כולך שפוע בדבר. אף אחד לא יבלבל אותך. כי הלב שלך שם. ולכן, בספר בינה לעיתים, דרוש למד א', על הפסוק שהתחלנו בו ממעמקים כאביר השם, אני אתחיל ככה לרות ואני, דהיינו, מה פירוש ממעמקים כאביר השם? שימו לב, גם בהיותי עמוק, וזה מדבר על כל אחד ואחד מאיתנו היושבים כאן, ואני אומר את זה בלי לבקש סליחה מכם. כי גם בהיותו עמוק שפל ברך למטה בארץ, מה שבלשון העם מכנים היום, על הפרצוף. אומר, אני קורא אותך, מי? אני האדם קורא לקדוש ברוך הוא. ממעמקים, בעל חסד ומלא רחמים, כי לטובתי סרטני. אני מבין שהמכות והצרות שאני מוקח בהם, הם לטובתי. אני לא רוצה לומר, אתם יודעים מה, אני אקח את זה למקום אחר. אני זוכר בילדותי, כשהייתי ילד ממש קטן, זה גם היום, אני מכיר את זה גם היום, לא באופן אישי, כי כבר אין לי ילדים בגיל הזה. אבל למי שבבית יש לו אחים אחיות כאלה שעדיין הולכים לגן או לבתי הספר הישראלים, לכיתות הנמוכות, קורה לו אחת שהילד יוצא מהבית שש ושמח, הוא אחרי צהריים, הוא בא עם המון המון חברים. המון. תוך יום יומיים, החברים מתגלים. והוא מתחיל לגבל בראש, ללא הפסקה. והיה זה קרה, כי בהפסקה הוא ציפה כמישהו בשיער, נגע בשיער, בראש לראש, ואז זה עבר, עבר דירה. עברו הכלים מראש זה לראש זה, ולוקחים את הביתה, ואני מכיר, ואתם בטח מכירים דברים כאלה, שהכלים, כן, זה מכת מצרים, שנמצאת עד היום. וזה משגע את השכל. עכשיו תארו לעצמכם, אדם, ילד כזה שיש לו שיער, מדהים, טלטלים, או שאתם אוהבים, כל אחד עם העניינים שלו, הוא כל כך אוהב את השיער של עצמו, ויום אחד הוא בא הביתה עם חצי בית ספר בראש. הוא מגיע הביתה עם איזה 30,000 חברים על הראש, כן? נו, מה עושים? טוב, בהתחלה מנסים, שמפו כזה, שמפו אחר, אבל זה לא פשוט להוריד את החברה האלה.
לא, אבל אין לי שם משהו
אחר. אני מכיר את זה, מכיר משהו אחר, אבל לכן אמרתי בילדותי, מה היו עושים? היו מנסים בכל השיטות האפשריות, וכשהאימא התעייפה מלהתעסק עם זה אחרי שבועיים שלוש, מה היא עשתה? מכונת גילוח, וגמרנו, הלך השיער. מה תגמרו? אין לחבר'ה איפה להיות. הרי הדבר הזה העמיד את הילד במצב קשה ביותר. השיער היפה שלו איננו. הוא נראה אחרת, ו... לא נעים. האם המחיר שווה את התוצאה? בוודאי. כלומר, במקום להיות עמוד כל היום ותתגרד ותהפוך לבדיחת בית הספר או הגן, שאתה מה שנקרא ארגז הכינים המקומי, אז נכון, אז שבוע, שבועיים, חודש, ויגדל לך שיער חדש. אבל האיסורים הללו הם לטובתו. לטובתו, בריאה כוללת. לכן אומר בעל מדינה לעתים, אם אנחנו נמצאים בעומק, אם אנחנו נמצאים כל כך נמוך למטה בארץ, סימן שאנחנו רואים את המצב, מצב טוב או מצב לא טוב?
טוב.
לא טוב, אבל מצב של צרות כאלה גדולות, ממעמקים קראתיך, גם משם מתוך הבנה. למה אני קורא לקדוש ברוך הוא במצב הזה? כי אני מבין שהאיסורים האלה לטובתי. אני אדלב כי אני רואה שאתם כבר מתקשים קצת כבר להחזיק. בואו נדלג למקום מספר 12. האדמו"ר מסלונים, בספרו נתיבות שלום אומר, וזהו יסוד עניין התשובה, לצאת מההווי של הפשע, הווי של ריחוק מהשם ומהקדושה, וליצור הווי אחר של דבקות בשם. וזה מה שכתב הרמב"ם, כי בדרכי התשובה שמשנה שמו, מעשיו ומקומו, היינו, שמשנה ההוויה כולו. משנה את מציאות הנפש שחוטאת על ידי שינוי שמו, כלומר אני אחר, ואינו זה שחטא. הוא משנה את המציאות של מעשיו כולם לטובה, היינו, לא רק שמתקן את עצם המעשה הרע שעשה, אלא משנה את ההווי של כל מעשיו שיהיה מעכשיו בדרגה חשובה יותר, ולמעשה אומר הבעל נתיבות שלום על פי הרמב"ם, אז זה דורש שינוי. יסוד התשובה אומרת, אני צריך לשנות. אני לא יכול להישאר מה שהייתי. הוא ממשיך ואומר, לא רק הדברים הללו מתבהר. העניין שאינו נותן מנוח לכל איש לבד, ושימו לב, וזה מילה יפה. וזה לא נעים להגיד ולשאול. תגידו לי, חבר'ה, יש לכם לב?
מה?
יש לכם לב? לא התכוונתי למשאבה הזו שמזרימה דם. שאלתי אם יש לכם לב. כלומר, אדם שיש לו לב אמיתי, לב חם, לב חי, לא משאבה. אז אומר האדמו"ר מסלונים, לאור הדברים הללו, מה זה עשה אלוהים לו? אדם שואל, למה אני נמצא במצב של מעמקים? למה אני כל כך עטוף בקשיים? מה הסיבה? שגם אם עושה תשובה במרירות עצומה ומקבל לעצמו כל מיני קבלות שיתקיימים במסירות נפש, והוא סמוך ובטוח שלא ישוב לחיסלה, כלומר להיות כסיל עוד פעם, אחרי זמן מה הכל חוזר לקדמותו, ונשכח כל השובע, ולא נודע כי בעל קרבנה. וזה מרפא ידי בעל תשובה, שבעצמו אינו מאמין שתשובתו הפעם תתקיים, וזה מה ששאלת לפני כמה ימים. כבר עשיתי תשובה כמה פעמים, אבל זה לא מחזיק. זה נעלם, זה לא תופס. אני כל כך רוצה, אבל תוך יום יומיים, שעה, שעתיים, תלוי בתשובה של האדם, הופ, יאו, כאילו לא היה כלום. רגע, אומר האדמו"ר מסלונים, אני מתקן בפנים, לא מתקן. לכן, אומר האדמו"ר מסלונים במקום מספר 12, ביחידה השלישית, לכן, אכן גורמי הדבר, יש לנתח אותם על פי דברים, כי החטא יש לו הוויה, הווי שלם, מציאות שלמה, והתשובה צריכה ליצור הווי שלם אחר, תשובה משמעותה, שינוי לגמרי, מצד לצד, מציאות חדשה, על ידי שינוי בנפש, במעשה, במקום. מה אתם חושבים? שאפשר לעשות תשובה כשאתה נמצא באותו מקום? מי שחושב שכן, הוא טועה.
מה זה באותו מקום?
אותו מקום מבחינה נפשית, אותו מקום מבחינה פיזית, אותו מקום מבחינה מחשבתית. כי אם אתה נמצא עם חבורה לא טובה, לעולם לא תעשה תשובה. גם אם תרצה מאוד, כי אתה איתם. וכשאתה תעזוב אותם, זה הפתח לתשובה. כשאתה עושה דבר לא נכון, אם אתה שם ואתה אומר, טוב, אני אחזור בתשובה, ואתה ממשיך לעשות לא נכון, אתה לעולם לא תעשה תשובה. אתה צריך לעזוב את זה. כשהמחשבות שלך עוברות לך דברים לא נכונים, ואתה אומר, טוב, אני אעשה תשובה, ואתה ממשיך לחשוב אותם, אתה לא תעשה תשובה. מה לעשות? כאשר אתה נכנס להתקלח, ואתה לא פותח את המים ואתה עומד במקלחת, לא תצא נקי. צריך לעשות פעולה הפוכה. צריך לעשות פעולה שונה ממה שעשית. אם רוצים לעשות תשובה, זה מה שאומר האדמו"ר מסלונים. לכן אומר הלאה, האדמו"ר מסלונים, שאדם צריך לדעת שהתשובה העמוקה ביותר על עצם החטא אינה טריש שלא יחזור לחתום. זה בסדר, עשית תשובה, אבל אף אחד לא מבטיח לך לא תחלה עוד פעם. אף אחד לא מבטיח. אלא, אם כן משנה את האהבה והמציאות כי אחר הוא, אתה רוצה באמת לעשות תשובה? אתה לא יכול להיות במצב שהיית בו עד עכשיו בכלום. זה החלפת חברים אם צריך, זה החלפת בגדים אם צריך, זה החלפת סגנון חיים אם צריך, זה אם אתה רוצה. אז לא לספר לעצמך ולרמוד את עצמך שאתה תישאר כמו שאתה, אתה תלך עם אותם בגדים, אתה תלך עם אותו שיער, אתה תלך עם אותה מוזיקה, אתה תלך עם אותם חברים שמובילים אותך למקומות לא נכונים, ואתה יודע את זה, אתה תגיד, כן, אני מצטער, אני עושה תשובה.
איזה הישג?
אתה תישאר באותו מקום, ותשובה לא תעשה.
איזה?
לכן תשובה, אומר האדמו"ר מסלונים, זה שינוי. בכל פרמטר, אין מה לעשות. אתה רוצה לשנות, אתה רוצה תשובה, אתה חייב לשנות. ואפילו אם יש לך חבר בישיבה שגורר אותך ללמוד פחות ממה שהיית רוצה, אתה אומר לו, שלום, אני מחליף לך מותה. כן, זה לא בושה. כל מהלך של תשובה מחייב שינוי. ולא משנה מה השינוי, אבל חייב שינוי. בואו נדלג, ככה ניתן קצת רבי נחמן במקום מספר 14 ונעצור שם. אומר רבי נחמן במקום מספר 14, מי שרוצה ללך בדרכי התשובה, שימו לב, המילה רצון פה היא מאוד מאוד שזורה, בכל מקום. כי בלי לרצות אני יכול לדבר פה, רבותיי, מהיום עד ימי שנותינו בהם 80 שנה, אני יכול לדבר פה עוד 20, נגיד 20 שנה בערב, וזה לא ישפיע על אף אחד. השאלה המרכזית היא לרצות. ממעמקים קראתיך השם מתוך עומק צרות, כמו שראינו מקודם, מדוע הצרות באות, וכמו שאמר פה מקודם עזרא, כדי להביא אותך לרצות. מרביצים לך כשתגיד רוצה אני. וכמו שלוקחים, מישהו פעם ראה פשטן?
כן.
ראיתם את זה מה פשטן?
כן.
אתם יודעים שפשטן עושים גם חוטים, גם בדים. שמעתם על זה? אתם יודעים איך מפרידים את הקריפה של הפשטן מהצמח? יש דבר כזה שנקרא מלאכת המלאכות בשבת.
כן, זה
סמי. מנפץ. לוקחים משהו ביער, היום זה מכשירים, ונותנים לו מכות כאלה לצמח הזה, עד שהוא מתפורר. הצרות שלנו אוספים לעצמנו בידיים, הם באים לתת לנו את המעמקים, את המכות הכי קשות שיש, אם אנחנו לא לומדים לפני זה. כדי שנתעורר ונבין כשאנחנו צריכים לעשות תשובה. אדם שמבין שהוא צריך לעשות תשובה בלי מכות, הוא לא מקבל מכות. כי אין לה מה להרביץ לו. לא צריך להעיר אותו, הוא ער. הצרות והייסורים הם להעיר אותנו מהדמיונות שלנו. יש פה מישהו שרוצה מכות?
לא.
אף אחד. יש פה מישהו שרוצה צרות, יש הרבה עודף, אפשר לחדש, יש פה מישהו שרוצה? לא נראה לי, אני רואה שאף אחד לא מתנדל. מה הבעיה? שיהיה. אני אעשה מה שרוצה, אני אהנה מהחיים. לא. לכן אדם צריך לעורר את הרצון, אומר רבי נחמן. מי שרוצה ללך בדרכי התשובה, צריך לסגור מותניו, שיתחזק עצמו בדרכי השם תמיד. בין בעלייה, בין בירידה. גם כשאדם נופל, תמשיך לעבוד את השם. לא קרה שום דבר. שהם בחינת עם משק שמיים והציע שעות שמעתה. איפה לא תהיה, אני נמצא שם, אומר הקב"ה. היינו בן שיזכה לאיזה עלייה, לאיזה מדרגה גדולה, אף על פי כן, אל יעמוד שם, לא מרוצים מהמצב הקיים. תמיד צריך לשאוף הלאה. כמה מאיתנו אומרים, טוב, סבבה, המצב סבבה, זה בסדר, די. תגיד, קורסה, נשים ידיים מאחורה, תן לנוח. אומר רבי נחמן, אין דבר כזה. זו מחשבה מטעה. זה דמיון. אתה בדרך לצרות. ממשיך רבי נחמן ואומר, ולא יסתפק עצמו בזה. רק צריך שיהיה בקיא בזה מאוד, לידע ולהאמין שהוא צריך ללכת יותר ויותר. וכן לעבר, שאפילו אם ייפול חד ושלום, במקום שייפול, אפילו בשעות תחתיות, גם כן אל יתייאש עצמו לעולם, ותמיד יחפש ויבקש את השם יתברך, ויחזק עצמו בכל מקום שהוא, בכל מה שיוכל. כי גם בשעות תחתיות נמצא השם יתברך. וגם שם יכולים לדבק את עצמו אליו יתברך. רבותיי, הקדוש ברוך הוא מתחכה לעצמו. הקדוש ברוך הוא מחכה שנעשה תשובה. יש שתי גרסאות לתשובה. התשובה הטובה, שאדם מכיר בגדלות השם, מתבייש, כמו שלמדנו בשיעור אתמול, כי לך השם הצדקה ולנו בושת הפנים, מתבייש במעשה ובאופן טבעי, כמו שלמדנו במדעי הרב, עושה תשובה וזה... זו גרסה הטובה. יש גרסה פחות נוחה, פחות טובה. ממעמקים קראתי לך השם. נראה לי שאדם בעל שכל ישר מעדיף את הדרך הראשון. דרך, אדם עושה תשובה מיד ולא מחכה איזו כפה שתעיר אותו ותזכיר לו לעשות תשובה. אז הנה מונח לפנינו, שני הדרכים, שתי דרכים לפנינו. ואיך אומרים רבותינו, וזה נסיים. והבוחר יבחר. כל אחד שיעשה את הבחירות שלו. אבל אנחנו יודעים, סליחה, אנחנו יודעים שמה שבחרת זה מה שיש לך. אז אני מאחל לכולנו שיהיה מספיק חכמים לבחור נכון. חד ושלום. לא נצטרך שיבחרו עבורנו בדרך הייסורים. שיהיה לכם תשובה מאהבה.